אנחנו היום בפרשת תזריע מצורע, וגם התחלנו ללמוד פרקי אבות. השבוע מתחילים בפרק שני, אז היום אנחנו גם נעסוק גם בפרקי אבות וגם בפרשת השבוע. התחלה של פרק ב' פרקי אבות, אז אומרת לנו המשנה, רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם? מה הדרך בעבודת השם שבן אדם צריך לבחור לו? זאת אומרת, המשנה, כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם, שהאדם על ידי זה נהיה בבחינת תפארת, נראה מה הפירוש, וגם האנשים מסביבו רואים בו את התפארת. וכאן במשנה הזאת, בפשטות יש המון שאלות. השאלה הראשונה, המשנה שואלת, איזה הוא דרך ישרה? מה זאת אומרת, איזה דרך ישרה? הדרך התורה? התורה אומרת, כי ישרים דרכי השם, אז התורה היא אמת והיא הישרה. מה זאת אומרת שיבור לו האדם, שמסבירים המפרשים שיברור? האדם בורר, האדם סומך על השכל שלו, הוא סומך מה אני אחליט שכן נכון או לא נכון. מה לנו יותר שבדיוק בפרשת השבוע, שיש פרשת המצורע, כתוב כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. יש לך איזה אינטרס, איזה נגיעה, אתה לא רואה את זה בכלל. מה זאת אומרת? התורה אומרת שאתה תבחר לעצמך. עוד נקודה, מה פשט אומרת המשנה שהיא תפארת לו מן האדם? אנחנו צריכים להתייחס למה שאנשים אומרים לנו? הרי אחד הסעיפים הראשונים בהלכה בשולחן ערוך, אל יבוש מפני המליגים עליו. יש אבות המפורסם של הקוצקי רבה, שאמר שבני אדם הולכים בכביש או בצד ימין, או בצד שמאל. סוסים הולכים באמצע, רוצים למצוא חן בעיני כולם. אנחנו אומרים, אברהם העברי, שהוא עבר מעבר השני, הוא לא התפעל מה שאומר עליו העולם. המשנה אומרת, זה אחד הסימנים, מה שאנשים אומרים, לא מובן. עוד שאלה, מה הפירוש, איזו דרך שיבור לו האדם? מה זה הידיעה? שיבור לו אדם, מה אדם צריך לבחור לעצמו? ומה זה שיבור לו? שיבור אדם. מה זה הלא הזה? מה זה הלא הזה? אז כאן יש יסוד גדול מאוד שפותר לנו המון שאלות בשבילנו בחיי האדם. אחת השאלות הגדולות שבן אדם שואל את עצמו זה מה התיקון שלי בעולם הזה? מה התפקיד שלי בעולם הזה? הרי לכל אחד עושה תפילין, שבת, כשרות, כל המצוות. אבל כל אחד מרגיש שיש, כמו שאומרת הגמרא, במה הווי זעיר תפי. מה הנקודה שלך? במה אתה צריך להשקיע? בלימוד, בתפילה, בצדקה, בעירת שמיים. באיזה פרט הביטוי שלך צריך להיות? ולכן זו שאלה שתמיד יש לאנשים, ואני שומע את זה הרבה פעמים, אוקיי, מה באמת הנקודה? אני צריך לעשות הכל, אבל מה הנקודה שבזה אני צריך לחיות? אני יודע שבחורים שהיו צעירים, נכנסו אל הרבה ושאלו מה הנקודה שלי להיות המגיד שיעור, ללכת לשליחות. מה השליחות שלי בעולם? ובעצם השאלה הזאת מתחלקת לסור מרע ועשה טוב. אנחנו היום בשיעור שלנו נעסוק בעניין של סור מרע. איך אני יודע בסור מרע מה הנקודה שלי? אז אנחנו יודעים את האבות המפורסם של אדמור הזקן שצריך לחיות עם הזמן. צריך לראות בפרשת השבוע. פרשת השבוע מספרת לנו על העניין של מצורע. מצורע בתורה כתובה המילה מצורע פעם אחת, ובכל התנ"ך 10 פעמים. יש לזה הרבה הסברים, אבל לא ניכנס לזה. המצורע בפשטות, אנחנו מכירים שבן אדם שעשה עבירות של דיבור או חניפה וכו' וכו', כמו שהמחילתא שם מונה רשימה שלמה, אז המצורע אצלנו נראה לסימן רע. וכאן כל המפרשים שואלים, כתוב, אדם כי יהיה באור בשרו. אנחנו יודעים שלבן אדם יש הרבה שמות. אנוש, שזה המדרגה הכי נמוכה, גבר, איש ואדם. כתוב שאדם, אתם קוראים אדם, אדם זה המדרגה הכי גבוהה. למה פה שמדברים על מצורע, התורה דווקא משתמשת במילה אדם. אומר הארי, הקדוש דבר לכאורה פלאי. אומר הארי, מכיוון שהמצורע, הצרעת בשורש שלה, במקור שלה, היא אורות נעלים מאוד. אורות שבאים ממקור נעלה מאוד בהשתלשלות העולמות. כשזה יורד לעולם הזה, אז זה מגיע בצורה של צרעת. לכן כתוב אדם, מכיוון שבעצם השורש של צרעת זה בא מהמדרגה מאוד נעלית. מה הפירוש שזה בא ממדרגה נעלית? הרי אנחנו אומרים שצרעת זה סמל של אדם שעשה עבירות, עוד יותר שאלה גדולה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין ובמדרשים, שמשיח היה מצורע. מה זאת אומרת משיח היה מצורע? משיח זה מבחר האנושי, כתוב שלנשמה יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, המשיח זה יחידה, התגלות היחידה, משיח היה מצורע, מה פה הפירוש? אז בואו קצת להבין את זה, יש פה הרבה דברים, אבל קצת להבין את זה. אנחנו יודעים שהשם ישמו, יש ילדים שהיום נתנו להם שם אוטיסטים. אין להם קשר עם אנשים. אין להם הרגשה לאנשים. אני ראיתי אנשים שמדברים האוטיסטים, הוא בכלל לא מקשיב, אתה עושה לו עם היד, הוא בכלל לא מסתכל. אני ראיתי אצל מישהו, נכנס הביתה, השם ישמו, האוטיסט דופק את הראש בקיר, ואבא מתחנן, תפסיק את הראש, הוא בכלל לא שומע. ויש בזה המון סוגים. אנחנו נראה היום על סוג אחד שמצאו דבר מעניין מאוד. מצאו פעם מישהו שהבן שלו היה אוטיסט, ראה בתמונות, בסרטים, ראה שהבן שלו כשהוא היה צעיר, הוא היה מאוד רגיש, הוא גילה המון אהבה, המון רגישות, גם בבית, גם במשפחה, וגם בבית ספר. לכל החברים הוא ראה שהוא אפילו שחבר נפל או קיבל עונש, הוא לא יכל לישון בלילה. מה, איך הוא מרגיש, מה שלמה, מה קורה לו, הוא היה מאוד רגיש לאנשים. כל כולו היה אכפתיות נושא בעול עם חברו בצורה נפלאה. פתאום הוא תפץ, איך זה שהילד הזה נהפך מן הקצה אל הקצה? אחרי בירור מצאו כאן דבר עמוק מאוד. מצאו כאן שהילד הזה היה מאוד רגיש, גילה מאוד אהבה, מאוד אכפתיות. מאוד מסירות לכל החברים שלו. אבל מה שקרה, הוא לא קיבל את זה בחזרה. הוא מצד אחד העניק, נתן, התקשר, אהב, והוא לא קיבל את אותו דבר. וזה כאב לו, והוא נכווה, והוא הרגיש צער, הרגיש שמשהו איתו לא בסדר. מה עושה בן אדם שסובל כשהוא נותן משהו, שהוא מעניק משהו, שהוא עושה מעשה משהו? הוא מפסיק לעשות אותו. ולאט לאט זה פעל עליו בנפש, הוא התחיל להסתגר. ההסתגרות הצילה אותו מכאב. זה שהוא נהיה אדיש לסביבה, זה שהוא נהיה כביכול אטום, סגור, זה היה בשבילו פתרון נפלא לא לסבול, לברוח מהכאב. ואנחנו מוצאים אותו דבר בעוד סוג ילדים. ילדים לפעמים מאוד מוכשרים, שבבית ספר המורה אומר לו, תפסיק לשאול כל הזמן שאלות, מכיוון שלמורה לפעמים אין תשובות, או שהוא לא מסתדר בחברה, מכיוון שהוא כל הזמן במחשבות, איך זה פועל ואיך זה עושה, ואז קורה שהילד הזה פתאום מתנוון, מסתגר. אנשים בתחום המדע, פרופסור איינשטיין זרקו אותו מהבית ספר, אדיסון זרקו אותו מהבית ספר, עוד הרבה אנשים בתחום המדע, להבדיל בעניינים של המדע, פתאום הסתגרו לגמרי. למה? הוא בורח מן הכאב. אז כאן יש דבר עמוק נפלא. זאת אומרת, שבעצם הבעיה שלו, שאותו הילד נהיה סגור, נהיה בבחינת מה אוטיסט, הוא לא מתקשר, בעצם בא מהגדלות שלו. מהעוצמה שלו, מהכוחות והחושים הנפלאים שהוא קיבל. זה הייתה אצלו דרך שהוא לא יכל להתמודד עם האורות. כמו שלנו לפעמים יש אור חזק בעיניים, הכלי של העיניים, הכלי ראייה לא יכול לסבול את זה, אנחנו לא רואים כלום. לפעמים השפע כל כך עצום, אין לנו את הכלים איך להתמודד עם זה. בבחינת מה? יש אותו דבר לכל אחד מאיתנו. לכל אחד מאיתנו יש במרכאות את המצורע שלו. כל אחד מאיתנו יש דברים עמוקים בנפש שהוא מרגיש לא טוב עם עצמו. שהוא מרגיש מצורע עם עצמו. יש לו בושה, יש לו אי ביטחון, יש לו פחד, יש לו רגישות מסוימת, יש לו איזה כאב שהוא נושא איתו. ואני לא מדבר דווקא על מעשים שהוא עשה איזה דבר לא בסדר, התנהג לא בסדר, דיבר לא בסדר. אני מדבר רגשות פנימיות בנפש שלו, שהוא מרגיש מעין צרעת, הוא מרגיש בדד, הוא מרגיש לבד. יש הרבה אנשים שהוא מרגיש שאני לא שייך לעולם, אין לי קשר עם אנשים. ואת הסוד הזה הוא לא מגלה לאף אחד. גם ההורים שלו לא ידעו, וגם לפעמים גם איש ואישה, האיש לא אומר לאישה והאישה לא אומרת לאיש. לפעמים הוא כל כך בורח מהכאב הזה, שגם הוא לא מסתכל לכאב הזה בעיניים. הוא לא רואה אותו, הוא מפחד שיתגלה הבעיה הזאת. הוא מפחד שהבעיה הזאת יכולה להיחשף אצלו. וזה מה שכתוב בספר יצירה, אין טובה למעלה מעונג, ואין רעה למטה מנגע. מה העומק פה? הנגע והעונג הם שתי דברים הפכים. העונג כתוב שזה הכוח הכי נעלה בנפש, הנגע זה המדרגה הכי נמוכה, אבל אומר לנו בספר יצירה, בשורש, במקור, הנגע והעונג הם אחד. כשזה יורד למטה, זה מתקשר לנגע. וזה מה שכתוב בספרי חסידות, נדמה לי בשם הבעל שם הקודש. המטרה שלנו, להפוך את הנגע לעונג. מה זאת אומרת? מכיוון שהנגע בעצם השורש שלו מעונג, אלא מכיוון שיש כאלה אורות חזקים, אנחנו לא כלי לכוון את זה. לא כלי לצמצם את השפע, לא כלי להתמודד עם השפע. המקור של הבעיה שלנו הרבה פעמים, בגלל שיש לנו אורות גדולים, שאין לנו את ההבנה, את החוכמה, להביט בהם בעיניים, לראות את העוצמה בהם ולכוון אותם בכלים הנכונים. אנחנו צריכים לראות את המצורע במרכאות שלנו, לא באופן שטחי, לראות את העומק שלהם. לראות מאיפה זה נובע, שבעצם בתוך זה האור הגדול. יותר דבר נפלא, בתוך המצורע, בתוך האלם והסתר שלך, בתוך הצמצומים שלך, בתוך החושר שלך, בעצם אם תיכנס בתוכו, שם תמונה הגאולה שלך. בתוך הנגע, אם תהפוך אותו לעונג, שם תצא לחירות. הזה שאתה מרגיש מצומצם בכבלים, זה בגלל שאתה לא, אין לך את הכוח או את האומץ או את העוצמה להסתכל לכאב הזה בעיניים. וזה מה שאומרים, אורות דתוהו וכלים דתיקון. זה מושג בספרי חסידות. האורות דתוהו לא יכולים להתלבש בכלים, הכלי נשבר. הכלים דתיקון הם יכולים לקבל. העבודה שלנו להשפיע את האורות דתו, את האורות הנעלים האלה, את העונג בשורש שלו, ולצמצם אותו בכלים דתיקון. ובתורת לוי יצחוק, אבא של הרב, הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר, המצורע בגימטריה זה 411, זה תור. מכיוון שזה הכוח של המצורע. האורות הנעלים יצרו את המצורע. וזה מה שהסיפור שפעם אחד מישהו הולך ברחוב בארץ ישראל בירושלים ורואה מישהו עומד על יד המנורה ברחוב ומחפש, אומר לו מה אתה מחפש? הוא אומר מחפש את הענק שלי, אוקיי, ממשיך לחפש איתו פה ושם, לא רוצה. אחרי איזה 10 דקות שהוא עושה, הוא אומר אולי תגיד לי בדיוק איפה זה נאבד. זאת אומרת נאבד? זה נאבד שם. אומר לו מה זאת אומרת? אז למה אתה מחפש פה? פשוט מאוד, פה יש אור, אני מחפש פה. הרבה פעמים אנחנו שעושים את חשבון הנפש שלנו, שעושים את התשובה שלנו, מחפשים דווקא במקום שיש אור, בדבר שנראה, בדבר הגלוי לנו. אבל האמת כתוב, נחפשה דרכנו ונחקורה, ואז ונשוב את השם. מה זה ונחפשה? תחפש את הנקודות הפנימיות שלך. תחפש את הצמצומים, את הבמרכות, את הצרעת שבך, מכיוון ששם השורש. ברגע שתפתור שם את הבעיה, כולך תפרח, כולך תצמח. איך אנחנו מכירים את האבות של הגמרא בקשר לעניין אחר, שלגנב אסור לי מקורא, אסור לקנות ממנו. זאת אומרת הגמרא, לא העכבר גונב, החור גונב. מה זאת אומרת? אם יש לי עכבר אחד שלום בבית, אז מה אנשים עושים לפעמים? לוקחים סם ושמים בבית. תחפש את החור איפה שהוא נכנס. אנחנו מחפשים לפעמים בתשובה שלנו את הדברים הגלויים, את המעשים, את הדיבורים שלנו. אבל בעצם נחפשה דרכנו. תחפש אותה, תחפש את החור. מה גורם לבן אדם לדבר לשון הרע? יש לו חור, יש לו חלל, הוא מרגיש לו טוב, ולכן הוא מדבר לשון הרע. אז ברור שאתה יכול להחליט שאני סותם את הפה, אבל תחשוב בעצם הלשון הרע, השורש שלו, שזה בעריכות יש פה, בעצם הדיבור לשון הרע, שאתה מרגיש לא טוב עם עצמך. אתה מרגיש ברגע שאני מוריד את השני, נדמה לך שאתה מרים את עצמך. ולכן נוכל להבין את העניין הנפלא פה. אומרת לנו התורה, למה כתוב אדם? אדם כי יהיה באור בשרו צרעת. אומרת התורה, צרעת לא מקבל כל בן אדם. צרעת מקבל אדם שהוא גדול, שהוא יכול להתמודד. הוא יוכל להבין את הצרעת. לכן ההסבר המפורסם, למה בזמננו אין צרעת? אנחנו לא במדרגה של צרעת. לקבל צרעת, אתה צריך להיות אדם שיש לך את המדרגות של אדם שתוכל להתמודד עם הצרעת. לחיות עם הצרעת, להרגיש את הצרעת, ומהצרעת הזאת אתה תוכל לצמוח, לגדול, להפוך את הנגע לצרעת. לכן לכל להבין את העניין הנפלא הזה, למה משיח מצורע? כיוון שמשיח הוא האדם, ואותו משיח עובד, פועל על עצמו, משפיע על עצמו, גם את הנקודות הכי פנימיות, להפוך אותה נגע לעונג. וברגע שבן אדם יש את העוצמה להסתכל, רק נתאר לעצמנו. עם אותו הילד שסיפרנו בהתחלה, הילד האוטיסטי הזה, פתאום נפתח לו העיניים, ופתאום הוא תופס שהסגירות שלו, זה שהוא נהיה אדיש וזה שהוא נהיה לא אכפתי לשני, זה בגלל שבעצם יש לו המון רגישות, המון אהבה, המון קשר לאנשים. בוא נגיד שנפתח לו העיניים האלה, הוא לא מיד מתרפא, הוא לא מיד משתנה, הוא לא מיד משתמש עם אותה רגישות ואותו אהבה בכלים הנכונים, הוא תופס את הבעיה שלו. זאת אומרת, ברגע שיש לבן אדם את העוצמה להסתכל לעניין, הוא מתרפא. וזה מה שכתוב בפסוק, כאשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. שאתה רואה את המצרים שלך, את ההגבלות שלך, את הצמצומים שלך, לא תוסיף לראות אותם. המודעות הזאת פותחת אותך. המודעות הזאת שמה אותך לגמרי אחרת. עכשיו נוכל להבין, מה אם בן אדם חושב במה אני צריך להיות זהיר דפי? מה השליחות שלי? מה המטרה שלי בסור מרע כמו שדיברנו? תחפש את העניין שבזה יש לך את הצמצום הגדול. את המצרים הגדול. תחפש במרכאות את המצורע שבך. את הדבר הסודי שאתה לא, לא מסוגל לספר לאחרים, ולפעמים אתה לא מודע לך לבד. תסתכל בעיניים, ואותו זה זהיר תפי, זה המטרה שלך. זה השליחותך, איפה שאתה רואה שהיצר הרע, הקליפות, התאוות, מתלבשים בעיקר עליך, ומשנים בך את כל המהות שלך, שם זה השליחות שלך. שם זה המטרה הפנימית שלך. אני רוצה לספר סיפור מעניין מאוד. יש בארץ היום הוא עוד חי, פרופסור שלמה בידרמן, מהמשפחה של ללב וחסידים. הוא עצמו פרופסור גדול, הוא גם חוקר בכל להבדיל, אלף אלפי הבדלות, בכל האמונות שיש בעולם. אצל ההודים, אצל הסידים, כל האמונות. וסתם היה פעם אחת שהוא מאוד הסתפק איזה מהאמונות להבדיל מהדתות האלה, זה עבודה זרה או לא. נסע לאמריקה, נכנס לרב סולובייצ'יק, ואומר, אני רוצה שתגיד לי מה מותר ומה אסור. אומר לו הרב סולובייצ'יק, אני לא מבין בזה, אני חושב שרק בן אדם אחד בקי בזה, זה הרב לובביץ'. ואנחנו יודעים שהסנהדרין היו חלק מהם צריכים ללמוד בכדי לפסוק את ההלכות, אם זה עבודה זרה או לא. אז הוא נכנס לרב, ואז הוא שואל את השאלה שלו, והרב אומר לו, הלכת היום אל המקווה? הוא אומר לו, אז הרב אומר לו, אוקיי, אני מוכן להגיד לך את זה, בתנאי שאתה מיד שאתה עוזב פה את החדר, היחידות, אתה הולך למקווה. הוא הסכים, אפילו שהוא בן אדם שבחיים שלו לא הלך למקווה, הוא אדם שומר מצוות. ואז הרב מתחיל להגיד לו, זה כן וזה לא, וזה כן וזה לא, מאוד מעניין, ומיד הוא יצא והלך למקווה. אותו היהודי הזה סיפר סיפור מעניין. היה פעם אחת, הוא עמד באוניברסיטה, אצל איזה פרופסור, שאני לא רוצה להגיד את שמו, שתכף תוכלו להבין למה. אותו פרופסור, בגיל 60 ומשהו, השם ישמו, הוא קיבל את המחלה. אז הוא הלך לבקר אותו. הלך לבקר אותו, אז אותו פרופסור אומר לו, דיברו. אז הוא אומר, אני רוצה להראות לך משהו מעניין, שלא סיפרתי לך אף פעם, החזקתי את זה אצלי. וזה סיפור שקרה, הוא אומר, לא לפני הרבה זמן. אומר לו, תוציא את הספר הזה והזה, הוא מוציא את הספר, תפתח אותו. הוא פותח, הוא רואה איזה נייר בכתב יד. שואל אותו, מה זה? אז אומר לו, תשמע, אתה מכיר אותי, הוא היה בגיל צעיר, אותו פרופסור יהודי שומר מצוות, עבר את השואה, והתמרד, לא רצה, הוא רצה להתנתק מהשורשים שלו. ועשה אותו מאוד עקשן ומאוד אנטי, והיה עצבני מאוד, מאוד. זה אומר, פעם ישבתי, כתבתי לרב מלובביץ' מכתב נוקב. מה הוא כותב? הוא כותב ככה, מה הוא כותב? הוא אומר, הרב, אותך אני לא מבין. אני מבין כל הרבנים, כל האדמו"רים, לא למדו לימוד חול, הם לא יודעים מה באמת הולך בעולם, אז הם מכניסים לחסידים שלהם, שבת, תפילין, כשרות, מצוות, אבל אתה רב הרי למדת, אתה יודע, אתה בקיא בלימוד חול, אתה יודע מה קורה בעולם. איך אתה מדבר לחסידים שלך, תפילין, מבצע תפילין, ללכת לאנשים לקרב אותם, לקחת אנשים לשים מהם תפילין, איך אתה, אני לא רוצה להגיד את המילים האלה, איך אתה אומר לחסידים שלך כאלה דברים שהם ממש, אני לא רוצה להגיד את המילה. כתב כזה מכתב נוקב, הוא היה כזה מאוד אגרסיבי. מה רבי עונה לו? רבי עונה לו, אני רוצה להודות לך, ששיתפת אותי בהרגשות הפנימיות שלך. והרבי לא מתייחס לזה. הרבי אומר לו, מהשם שחתמת, שם המשפחה שלך, נמצא אצל חסידות ויז'ניץ, היה שם חסידים גדולים שהיו מאותו, וגם אצל ראשי הישיבות היה כזה אחד, שגם כן אותו שם. אני רוצה לשאול, למי אתה שייך? אתה שייך לאותם החסידים מפורסמים בוויז'ניץ, או לאותו ראשי הישיבה ליטאים? ואז הוא אומר לשלמה ביטרמן, אתה רואה מה שהרבי עשה לי? הוא לא מתווכח איתי, הוא מקבל אותי, הוא מודה לי ששיתפתי אותו. אבל אתה יודע, איזה מהפכה הוא עשה לי? פתאום תפסתי שאני כל הזמן רוצה לברוח מהשורשים שלי, רוצה לברוח מהמקורות שלי. פתאום תפסתי שכל הסיבוך שלי וכל הכאב שלי וכל זה שאני אגרסיב וזה, זה בא מהבריחה שלי. פתאום פתחתי את העיניים, פתאום תפסתי מה באמת שוכב לי על הלב. וזה שינה לי את כל החיים. אבל הסיפור הזה עוד לא נגמר. פרופסור שלמה בידרמן סיפר את זה באוסטרליה. ושמע את זה אחד שליח, הרב וולף. והוא סיפר את זה בבית כנסת שלו. ומישהו הכניס את זה במכתב, זה התגלגל לאיזה רב אחר, והוא אומר, בקהילה שלי יש אותו שם משפחה של אותו פרופסור שנפטר בגיל 68 שהוא קיבל את המכתב. אוקיי? הלך לברר, הוא אומר, זה אבא שלי. אבל אל תעבר איתי, אני התנתקתי, אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדעת עליו. אני לא אומר אחריו קדיש, הוא אומר. למה? זה אומר, אני התחתנתי בארץ, התגרשתי, באתי לאוסטרליה, רציתי להתחתן עם בחורה יהודיה, הלכנו לבית דין, ופתאום התברר, הייתי בשוק, התברר שאבא שלי התחתן עם אישה לא יהודיה, ואני גוי. והייתי צריך לעבור תהליך שלם של גיור. כעסתי כל כך על אבא, דבר ראשון, למה הוא לא מספר כזה דבר? איך עשית כזה דבר? אמללת אותי. וזה הכאב הזה לא עוזב אותי. מספר לו אותו רב, ואני רוצה להגיד לך שבסוף הוא היה אחרת. הוא מספר לו את המכתב של הרב עם כל הסיפור. ואז אותו הבן הזה, הכועס הזה, ביום כיפור, לפני כמה שנים, פעם ראשונה בא לבית כנסת, להגיד את הקדיש על אבא שלו. זה כשיש לבן אדם את העוצמה שלו. להסתכל על הצמצום, על האלם שלך. איך רב מנל פוטפה, סיפור נפלא. היינו פעם בהתוועדות, התוועדות של חסידים. ופתאום אחד שואל בהתוועדות את רב מנל פוטפה, אנחנו יודעים שכתוב, כל אדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת, אני לא מבין, כל החסידות זה על ביטול, על ענווה, על שפלות. פה פתאום אומר לנו, כל העולם נברא בשבילי. מה זאת אומרת? ישב שם אחד אמריקאי, בעל תשובה. ואז הוא אומר לרב מלך פוטפס, אני נכנסתי לרבי ליחידות, אני שאלתי את השאלה הזאת, הרבי. סתם היה מעניין בסוגריים, מה אנחנו היינו עושים? נו הרבי ענה? הרבי אמר, רגע. הוא יתרומם הכיסא. לבש גרתי, הלך ליטול ידיים, נעמד, עכשיו תגיד, סתם בסוגריים, אנחנו לפעמים שומעים איזה וורד פה, וורד שם, ממשיכים הלאה. לא קולטים את העניין, לא מסתכלים לעניין בעומק שלו. רבי רצה לקבל את זה. אז מה? אז הוא אומר, הרבי אמר, שכתוב בספרי חסידות, עולם מלשון העלם. אסתר, צמצום. אומר הרבי, אתה יודע אם אתה רואה בחיים שלך העלם, צמצום. אם אתה רואה בחיים שלך איזה במרכאות הצרת. אם אתה רואה בחיים שלך איזה וירוס שמסתובב לנו היום בעולם. והווירוס הזה לכאורה מצמצם אותנו. לא יכולים ללכת לבית כנסת, לא יכולים ללכת לעבודה, לא יכולים... עושה צמצום. אם אתה רואה העלם בחיים שלך, תדע לך, לא כל העלם הוא בשבילך, שאתה תהפוך את העלם הזה לגילוי. שאתה תהפוך את הצמצום הזה, את הנגע הזה לעונג. זה המטרה שלך. עכשיו בואו נחזור ל... משנה. המשנה שלנו אומרת איזו דרך ישרה שיתייבור לו אדם. שאלנו, מה זאת אומרת איזה דרך? תורה או מצוות? זה בטוח תורה או מצוות. אבל כמו שאמרנו, השאלה של רבי הייתה, איך אני יודע מה הנקודה שלי? איך אני יודע מה אבי זהיר דפי? איך אני יודע מה באמת המטרה שאני צריך לברר אותה בעולם? איך אני יודע? אז אומרת המשנה, איזו דרך ישרה שיעבור לו האדם. אנחנו שאלנו, מה זאת אומרת שיעבור לו? מה זה לו? שיעבור האדם. זה לא שאלה על הדרך, זה השאלה לו, לך אישית. בשבילך, במצב שלך, איזה דרך, איזה נקודה אתה צריך לעשות. אנחנו מכירים את אבות הנפלא של רב זושה, שאמר, אם ישאלו אותי, אם אני רוצה להחליף עם אברהם אבינו, שאני יהיה אברהם אבינו והוא יהיה זושה. אני אגיד לא, למה לא? הוא יחסיד איש אבורט, למה לא? אומר מכיוון שאיזה רווח יהיה לקדוש ברוך הוא מזה. תראו איזה עומק, הוא לא חושב על עצמו בכלל. איזה רווח יהיה לקדוש ברוך הוא, יהיה זושה אחד ויהיה אברהם אבינו אחד, אז מה הרווח? אבל פה באה השאלה, למה הוא לא שאל יותר טוב? למה הוא לא שאל אם הקדוש ברוך הוא היה שאל אותך שתהיה אברהם אבינו? ואברהם אבינו יישאר אברהם אבינו, יש שתי אברהם אבינו. זה הוא בכלל לא שאל. אין ספק שאין שתי אנשים אותו דבר. אין ספק ששתי אנשים יש להם אותם מידות, אותם הרגשות, אותו ראייה, אותו שמיעה, אותו תפיסה, אותו חינוך. אין כזה דבר. בכל התחומים אנחנו שונים, בכל התחומים, לא רק בפרט אחד, בכל התחומים. למה? שאתה תברר את הבירורים שלך. יש עבודה פרטית, יש את העבודה הכללית, הכביש הגדול של תורה ומצוות, שזה כולנו צריכים לעשות, אבל יש את במה הוויזייר תפה, במה אתה חי, במה זה תופס אותך, במה אתה חש מלשון לחוש את הדבר, להרגיש את הדבר. לכן אומרת המשנה, איזו דרך שיבואו לא, מה זה לא האדם, שאלו מה זה ההי הזה, ולא מדברים על אדם שאתה כמו כולם צריך לשמוע, אבל יש משהו ייחודי בך, ההי הידיעה, האדם במה אתה צריך ליצור את עצמך. אז אומרת המשנה, מה? כל שהיא תפארת לעושה. בוא נראה דבר מעניין, מה זה תפארת? תפארת כתוב שזה התקללות המידות. יש חסד, יש גבורה, חסד זה בצד הימין, גבורה בצד השמאל, ותפארת היא באמצע, היא מאחדת. זה מידת הרחמים. אנחנו לא ניכנס אולי באיזה שיעור, נראה מה באמת כל המידות פרקטיקה אצלנו, מה זה אצלנו חסד, גבורה, תפארת, בהזדמנות. אבל כתוב שתפארת הפירוש יופי. עכשיו תראו, ממה בא יופי? אני לוקח צבעים שונים, לוקח קווים שונים, אני מאחד אותם ביחד התקללות, ונוצר יופי. את הצבע אני יכול למשש, את הקווים אני יכול למשש, להגדיר. יופי זה דבר אבסטרקטי, זה דבר רוחני. כשאני שומע ניגון, הרי אנחנו יודעים יש שבע תווים, דו רה מי פה סול לה סי, ועוד חמש חצאים, שביחד זה כנגד 12 שבטים. מהשבע התווים האלה כמה ניגונים עשו? כל יום מוצאים ניגונים. איך זה? בלי כסוף. הצירוף הזה. הצירוף הזה עושה שאחד שומע את הניגון רוקד, אחד שומע את הניגון חוזר בתשובה. אני מכיר הרבה אנשים שחזרו בתשובה בגלל ניגון. לא ויכוחים ולא שום דבר, ניגון הדליק אותם. יש אנשים שנפתחים בניגון. יש אנשים שבוכים, מציעים את כל הכאב שלהם. מה הניגון הזה? איך הוא נוגע בנפש? הוא בסך הכל דו, רה, מי, פסול, אסים. אתה אומר דו, זה מזיז לך משהו? רה, מזיז לך משהו? הצירוף של התווים יוצר דבר רוחני, דבר אבסטרקטי, שקשה להגדיר אותו אפילו. אתה מרגיש אותו, אתה חש אותו, אבל כשאתה רואה איזה ניגון, אתה אומר וואו, שואלים אותך, מה וואו פה? הדו, הרי, אתה לא מרגיש? אתה לא מרגיש? איך אתה לא מרגיש את זה? זה ההרגשה הפנימית של בן אדם שזה מעל הטבע. אומרת המשנה, איזה עבודת השם שהיא האדם התפארת. שאתה לוקח את הדברים שהם ניגודים, את הנגע ואת העונג, ואתה יוצר אותם ביחד, אתה מאחד אותם ביחד. אנחנו רואים אנשים שעבדו על עצמם, ולקחו איזה צמצום, איזה אלם, איזה נגע שהיה בהם, והפכו אותו, איזה תפארת, איזה יופי, איזה עוצמה יש הבן אדם. זאת אומרת המשנה, מה אתה צריך להיות? אתה צריך לעשות את ההתקללות. לכן אומרת המשנה, כל שהיא תפארת לעושה. היופי הזה, הדבר למעלה מהטבע זהו, ש... כל שהיא תפארת לעושה, שזה עושה אותך תפארת, שזה עושה אותך בן אדם אחד, זה מגלה את האדם שבך. ממשיכה המשנה ואומרת, ולא רק זה, אתה צריך לעשות קידוש השם, קידוש שם שמיים. מה זה קידוש שם שמיים? ושהיא תפארת לו מן האדם. ואנחנו שאלנו מה שהם אומרים, אומר המהר"ל, האדם כתוב, לא אנשים שכמו שכמר גמרא אומרת עליהם שנדמה כחמור, לא מן החמורים, אומר המהר"ל, שתפארת לא מן האדם, בן אדם שבאמת מרגיש, שבאמת מבין, שבאמת עושה דרהרן, שהוא יוכל להתפעל, שהוא יראה אותך, שהפכת את הנגע לעונג, הוא יתפעל, זה הקידוש השם האמיתי, זה אתה מוריד קדושה לעולם, זה אתה ממשיך את האלוקות בעולם. אז שהשם ייתן לנו את הכוח הזה, לגלות את התפארת שבנו. אני רוצה לינק כמו בסיפור נפלא. שמעתי את הסיפור הזה מרב חיים מלול, שהוא היום שליח בצרפת. הוא לפני הרבה שנים היה עם קבוצה של בחורים, באו אצל הרב. בקבוצה היה בחור, שאבא שלו היה מאוד עשיר, אבל הוא היה לא 100%, לא 100%. אני לא יודע בגלל העשירות שלו, אולי היה 100%. הוא הלך כל הזמן עם כזה קלסר, עם דפים, והיה לו הוכחות ברורות שהוא משיח. הוכחות ברורות שהוא משיח. הוא פגש פעם את אליהו הנביא, הוא חלם על אליהו הנביא, כל מיני הוכחות. והוא הולך ב-770, ואומר לאנשים, אני משיח. עכשיו, מה אנחנו עושים אם מישהו בא אלינו ואומר, אני משיח? אז או שאנחנו מתאפקים לצחוק, לא רוצים חלילה לפגוע, או שאנחנו אומרים, אתה יודע, אתה באמת מאוד אדם מיוחד, אני מאוד מעריך אותך. או שאנחנו אומרים לו, תשמע, יש בן אדם שאתה צריך לפגוש, בן אדם מאוד חשוב, ואני מזווג אותו עם איזה פסיכולוג, וגם משלם בשבילו. כל אחד מוצא את הדרך שלו. מספרים על רב חיים כאן, הפסקי, שפעם בא אליו אחד, והוא אומר לו, אני משוגע. או, ברוך השם! מה הוא אומר? הגמרא אומרת שאם הוא מצא קו בארבע אמס. אז הגמרא שואלת, מה הדין אם הוא מצא חצי בשתי אמס? זאת אומרת, הגמרא תיק, אותיש בי את הארץ, או, ואני כל הזמן חושב מה הדין. באת, אז מה הדין? ספר לנו מה הדין. כך רבי חיים אמר. בסדר. אחרי כמה זמן הוא הולך לרב גרונר, זיכרונו לברכה, הרב גרונר שנפטר עכשיו, ובטוח, כמו שהוא שימש את הרבי פה למטה, בטוח שהוא משמש את הרב למעלה. הוא אומר, אני רוצה להיכנס לרב ליחידות. יש לנו כלל, כל אחד שרוצה להיכנס אל הרב, השערים פתוחים. אוקיי? אז הוא אומר לו, בסדר, עשה לו זמן. ואז הוא הולך לרב חיים אלול, והוא אומר לרב חיים אלול, תשמע, בדרך כלל שנכנסים לרב, אני, אחרי כמה זמן, פותח את הדלת. ואני מקשיב, ואם אני שומע שהבן אדם מתחיל לדבר קצת לא לעניין, הרי בכל דקה של הרי ביקרה מיקרה, הרי בשנים הראשונות, אבל אולי היה אף פעם סנדק, אף פעם לא הלך לחופש, לא היה מציאות של חופש, וקנס לא היה, לא היה מציאות שהרי לא בא למשרד לעבוד יום אחד כל החיים שלו, הוא לא הלך לשמחות, לחתונות, לעשות, שום דבר הוא לא הלך, כל דקה היה חשוב. אז הוא אומר, אז מה אני עושה? אם אני רואה שאנשים מדברים, אני נכנס לחדר בדינות, מחזיק אותו ולאט לאט סוחב אותו. ואז שהוא הבין את הרבה שהוא צריך החוצה לצאת. יפה. אומר, הבן אדם הזה נכנס לרבה, הוא ידבר עם הרבה צרפתית. אני יודע שהרבה מדבר הרבה שפות, אבל אני לא יודע. אז אני מבקש ממך, אתה מבין צרפתית, נפתח את הדלת, אתה תקשיב. ואם תראה שהוא, אני הרגשתי שהוא לא כמו כולם, אם נראה שהוא מתחיל לדבר, תעשה לי את הסימן, אני אעשה כמו שומעים את העבודה השחורה. אוקיי. הוא נכנס לרבה, ופותחים את הדלת, והוא שומע, הוא נכנס לרבה עם הקלסר, שם את זה על השולחן של רבה, אומר, רבה, בוודאי אתם יודעים שאני משיח. ורב חיים אלול סיפר לי, זה כלי ראשון. רבה הסתכל עליו, מאוד רציני. ורבה אומר לו, אתה מניח תפילין כל יום? אומר לרבה, לא. אז הרבי אומר לי, אם אתה רוצה להיות משיח, אתה צריך להניח תפילין כל יום? זה משיח. אומר, רבי, אם בשביל להיות משיח אני צריך תפילין, אני אניח תפילין. שאלה שנייה הרבי שלו, אתה אוכל כשר? הוא אומר לו, זה אומר, משיח, דם כיפסורי, אתה צריך שהבשר שלך יהיה טוב. הבשר יהיה קדוש, חס שלום, לא מחלות אסורות. אומר, אם בשביל להיות משיח צריך לך, אני רבי, אני אשמור על אכילה כשר. שאלה שלישית הרבי אומר לו, אם אתה שומר שבת? לא. זה רב אומר לו, תקנה קיצור שולחן ארוך ותלמד ותשמור שבת. משיח צריך לשמור שבת. ואז הרב אומר לו, וכשתעשה את שלושת הדברים האלה, אז תחזור לפה. הרב אומר, נדבר ביחד. הרב לא אומר לו, אני אגיד לך, נדבר ביחד. מה אתה עוד יכול לקבל? ואז יתגלה משיח שבך. הוא יוצא החוצה מהיחידות של הרב. כל הבחורים עומדים לראות, נו, מה היה? והוא זוהר, הוא מאיר. אה, צחקתם, לאקתם, שמעתם מאחורי הגב שלי. הרב איתי, הרב אמר לי שאני אעשה את זה ואת זה ואת זה ואז. מה, זה נפלא, מה הרב ראה בו? הרב ראה בו, אני אומר במרכאות, את המצורע שבו. הוא ראה בו את השיגעון. הרב אמר, כל דבר שהקדוש ברוך הוא בורא, צריכים להשתמש איתו לקדושה. לא נברא אלא לכבודי. איך משתמשים בצרעת שלו, בנגע שלו, לעשות עונג. אז הרב לקח את אותו שיגעון, את אותו נגע, את אותו צמצום, את אותו הסתר, אותו אלם, ויצר ממנו אור קדושה. יצר שהוא יהודי שיניח תפילין. יצר אדם שישמור לאכול כשר. אדם שישמור שבת. אנשים שואלים, מה הרב אומר לו? יתגלה בך משיח. אז כולנו מכירים שהמוהר עיניים כותב בשם הבעל שם טוב. שלכל יהודי יש ניצוץ משיח. והראיה שאמרנו עכשיו בפסח, שפתחו את הארון, והתקיים בנו מה שכוסוב, ונוחו אולב רוח השם, רוח חוכמו בינו, רוח עצו וגבור, על מי כתוב הפסוקים האלה אם לא על משיח? אז הרב אומר, יש משיח שבך. וכשאתה מגלה את הנגע ואתה הופך אותו לעונג, המשיח שבך יתגלה. וכל אחד מאיתנו צריך לחפש את הנגע שבו. את הדבר הפנימי שבמה הוא זהיר תפי, להפוך את הדבר הזה לעונג, ואז אם ירצה השם נזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו.